טוב, אז בעזרת השם היום נדבר על עניין של חודש אדר, הסגולה של החודש. ואני לא יודע אם שמתם לב, אבל יותר מתמיד כבר אנשים כבר מתחילים להתעסק בחג יותר משנים קודמות, יותר מוקדם. יש כוח מיוחד בחודש הזה, ואנחנו נראה מה כותבים חכמים. קודם כל, חלק מהרשש מהקדמה: ימי הפורים וגדולתם הרמה, נודע ומפורסם גודל הערת הנס שנגלה על עם ישראל בימים ההם ובזמן הזה. יש לנו כלל שכל מה שקרה לעם ישראל בהיסטוריה, אז האור כן מופיע גם אז וגם עכשיו. כלומר, אנחנו לעולם לא קובעים זמן של חג בגלל שיום אחד קרה נס, אלא להפך. קרה נס בגלל הזמן המיוחד. הבנתם את ההבדל. כמו למשל שלא בונים ירושלים, בית המקדש הוא לא קדוש, ולכן בנו אותו בירושלים, אלא להפך, בגלל שירושלים היא עיר הקודש, אז שם המקום המקדש. ובדרך כלל הפוך ממה שאנחנו רגילים להבין. אנחנו חושבים שבגלל שיום אחד קרה משהו בהיסטוריה, בתאריך פלוני, אז חכמים אמרו, טוב, מתי זה קרה? בוא נראה. קרה בי"ד לחודש אדר, אז בעזרת השם כל שנה, בתאריך הזה, כמו שיש אומות העולם. כל שנה בתאריך הזה אנחנו נקבע חג. אז זה לא ככה עובד אצלנו. אצלנו אנחנו אומרים שבגלל שבחודש הזה, בזמן הזה, בתאריך המדויק הזה, יש אנרגיה כבר מבריאת העולם, אז הקדוש ברוך הוא, כן, מביא חג מיוחד לפי הזמן הזה. ומדי שנה בשנה הימים נזכרים ונעשים ומתגלית הערתם הקדושה. החלק שמדי שנה בשנה הימים נזכרים ונעשים, נזכרים ונעשים זה במגילת אסתר. כלומר, הזכר, הזיכרון, הוא פועל. יש בו עשייה. זה לא זיכרון שהוא פסיבי, אני זוכר, אלא זיכרון, כבר אמרנו את זה בשיעורים קודמים, מלשון זכר, והזכר הוא אקטיבי. כלומר, בזיכרון יש גנוז סוד של אקטיביות. כלומר, של כוח מסבר פעולה, חוכמה שפועלת ועושה דברים. וידוע שכל אומה ואומה הוא התגברות קליפה אחרת שונה מחברתה. כלומר, לפי כל החגים שהיו לעם ישראל, לפי כל הזמנים שהיו לעם ישראל, במשך כל הדורות, בכל תקופה יש עם מיוחד שקם עלינו, ונגד העם הזה, נגד הקליפה הזאת, אנחנו נלחמים במרכאות בזמן המיוחד. אז אם אני אשאל אתכם פסח, מה נגד מי? מצרים, כן, אז זה קצת פשוט, בסדר? פורים, עמלק, בסדר? אז זה עמלק, פורים זה עמלק. לכן אנחנו עוד מעט קוראים את פרשת זכור, סמוך לפורים, זכור את אשר עשה לך עמלק, וגם בפורים עצמו יש עניין של הזכירה הזאת. לכן, כל אומה היא התגברות קליפה אחרת שונה מחברתה. וכנגדה נקבעו החגים כידוע, שבפסח נתעוררה קליפת מצרים ונכנעה. אז מה זה קליפת מצרים? מה המיוחד בקליפת מצרים? איך אנחנו יודעים מה זה קליפת מצרים? מה היא גורמת למשל? מה עושה קליפת מצרים לאדם? סוגרת אותו. בסדר? נעצר. אז אנחנו צריכים לצאת ממצרים כשהקליפה הזאת מתעוררת בעולם. כשאני אומר קליפה, אני מתכוון לכוח שמתנגד לגילוי שלי. אז כל תקופה בשנה יש לי כוח אחר שבא ומתנגד אל מהותי. חנוכה, מי מתנגד בישראל? יוון. אז אני צריך ללמוד לפי התקופה מה מסדר את כל אומה, מה זה היוונים, מה זה המצרים, מה זה העמלקים, וכו' וכו' וכו'. ולפי האויות שיש לי באותה תקופה, אז אני יודע בדיוק נגד מה אני נלחם. ואז אני מסתחרר מאותה קליפה. כן, כשאני מדבר על קליפה, אני מדבר על דבר שחוסם וסוגר על הפרי, שמונע את ראיית התוכן. וכל דבר שמונע ממני ראיית התוכן, אני צריך לקלף אותו, להוציא אותו. הוא מפריע לי, כדי לגלות את הפרי. אז הקדוש ברוך הוא שלח לנו עמים שונים, שכל אומה ואומה, היא יוצאת נגדנו למלחמה שונה בזמן מיוחד בשנה. אין שמירה, יש זמן שכבר צריך לאכול. אז עד הזמן...
אבל הזמן נשמע?
לא, אז כל שנה, כל שנה, כבר אמרנו את זה בשיעורים קודמים, כל שנה אנחנו יוצאים לגאולה לפי השנה. אנחנו לא מסתחררים פעם, עוד פעם, אל תחשבו שגאולה זה פעם אחת. כן? אז כל שנה יש גאולה לפי השנה ההיא. כלומר, אנחנו בסף שין סמך זין, אז גם השנה אנחנו יוצאים ממצרים לפי הפסח של תף שין סמך זין, וגם אנחנו משיגים גאולה של השנה הזאת, שכל הגאולות של כל השנים תתחברנה ביניהם, כן? תתחברו ביניהם, אז תהיה לנו הגאולה השלמה. אבל בכל שנה כן נעשה משהו. אי אפשר להגיד שבגלל שבתף שין סמך וו, לכאורה לא במשיח, אז לא יצאנו לגאולה. לא, יצאנו מבחינת אותה שנה. אותו דבר כאן, בחודש אדר, עוד מעט מתגלה קליפה מיוחדת בעולם. קליפה שהיא מושכת מאוד 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 כלפי מטה יותר מכל זמן אחר. ואיך זה מתבטא, הקליפה הזאת של המלאק? מה היא גורמת לאדם? מה זה קליפת המלאק?
הספק.
הספק. מה קורה כשאדם נמצא בספק? אז מה קורה לו? הוא לא מתקדם. הוא משותק. הוא תקוע. בסדר? זאת אומרת שהוא תקוע. כשאדם תקוע ולא מגשים את עצמו, לא עושה את הדברים שהוא בא לעשות, מה קורה לו? באיזה מצב רוח הוא? בדיכאון. מאיפה בדיכאון? עכשיו יש לכם תשובה. מאיפה בדיכאון לאדם? כשאדם לא עושה את מה שהוא בא לעשות. ברגע שאתן עושות את מה שאתן צריכות לעשות, אין דיכאון. הדיכאון הוא רק מהחיסרון של ההסתרות של מה שאני עושה לבין מה שאני. והפער ביניהם זה הדיכאון. אם אני עושה את מה שבאתי לעשות, אני לא יכול להיות בדיכאון. הפוך. אני הופך להיות בשמחה. כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. למה אני צריך ציווי כזה? יפה מאוד. זאת אומרת, אם הייתי בחודש רגיל, אומרים לי כשנכנס ניסן, מרבים בשמחה, כשנכנס תמוז, מרבים בשמחה, כשנכנס אלול, מרבים בשמחה. כתוב את זה? לא. למה? כי אין קליפה שמושכת למשהו אחר. כלומר, אם אני אשאל אתכם עכשיו, בשורת, בתוכן, מהו החודש הכי הכי קשה שמושך כלפי עצבות? אדר. הפך ממה שאנחנו חושבים. ולכן, מי שנכנס אדר, מהר מהר, מה צריך לעשות? להרבות בשמחה, כי ה-level, הרמה של השמחה הבינונית לכל השנה כבר לא מספיקה. אם אני נשאר עם הרמה של השמחה של כל החודשים, זה לא מספיק. לכן כשמגיע אדר, הפוך, אני צריך לעשות יותר מאמץ ליותר שמחה. ולולי זה, אז חג ושלום יש אנשים שנופלים לדיכאון דווקא באדר. כלומר, יש כאן ציווי, הזהרה של חכמים, שכשאדר נכנס, צריך להרבות בשמחה. מה זה להרבות בשמחה? איך אני מרבה בשמחה? מה אני עושה? חגיגות? מה אני עושה? מה? מתקרב לעצמי. כלומר, כמה שאני יותר מהותי, מקורי, כמה שאני יותר חוזר לשורשים שלי, כן, זה תשובה. כמה שאני בעצם שמח יותר. עכשיו תשימו לב בחודשים. אמרנו שיש חודשים שהם מבחינת הזכר, וחודשים שהם מבחינת הנקבה, נכון? שישה, שישה. הזכר מתחיל בתשרת. אז תשימו לב, תשרת, חשבן, תשרת, כבד, שבט, אדר, אדר הוא חודש השישי. אחרי זה אני מתחיל קומה אחרת של נקבה. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. זאת אומרת, ההקבלה היא בין אדר לאלול. מה קורה באלול? לא. חוזרים בתשובה. מה צריך לעשות באדר? לחזור בתשובה. מה ההבדל? באלול חוזרים בתשובה מיראה, באדר חוזרים בתשובה מאהבה ושמחה. בסדר? אז זה אדר שני, כי הוא צריך להיות הכי קרוב לפסח. בסדר? לכן פורים, בשנה מעוברת, זה דווקא באדר ב'. למה? למה דווקא באדר ב'? שהוא צריך להיות קרוב לגאולה, אבל איך זה עובד? למה אדר? כי הוא סוף השנה. באיזה חודש מתחילה השנה? ניתן. לכן בסוף השנה אני מעבר את השנה. אני נותן לה תוספת. אז הבנתם את ההקבלה בין אדר לבין אלול. אדר חוזרים בתשובה משמחה, ואלול חוזרים בתשובה מיראה. אז לכן יותר נעים לאדם לחזור בתשובה כשהוא שמח, מאשר ביראה וכובד. אם הייתי אומר לכם שזה יום ראשון הבא, במקום חודש אדר וחודש אלול, הייתם קצת יותר כבדים, אמרו, וואי, וואי, עוד מעט כיפור, עוד מעט ראש השנה, קצת יותר כבד. אבל בגלל שאתם יודעות שראש השנה חדש, כן? זה ניסן, וראש השנה אחר זה תשרי, אז אנחנו עכשיו בתשובה של הזכר. כלומר, בתשובה שהיא מאהבה, אנחנו בתשובה שהיא משמחה. ולכן זה יותר קל, יותר נעים להתקרב ולהיכנס למדרגה כזאת. על כל פנים, אם אני צריך לעשות מאמץ כל כך גדול, כלומר, זה אומר לי שהמלאק, שהוא הקליפה של החודש, הוא פועל בכיוון אחד, בכיוון של לשבור לנו את השמחה. בסדר? לנסות לשבור את השמחה של עם ישראל. ואנחנו מגבירים את הווליום של השמחה כדי להיות עוד יותר חזקים.
אבל לא בתנ"ך, זאת אומרת, גם מוסיף עזרה
כדי להפוך
את
התנ"ך, וגם החודש שעושה בכך. לא, זה מה שאחר כך מופיע, אבל מה מופיע בהתחלה? מהו השורש? שורש של החודש הזה, מהו? איך המגילה מתחילה? בשמחה או בצער? צער. ויהי זה לשון צער. לא כתוב והיה. כלומר, ההתחלה מתחילה בלחץ. אחרי זה מה שקורה בחודש זה נכון. יש תופעות בחודש וצריך ללמוד על החודש הזה. לכן חשוב ללמוד על הזמנים. אז בחנוכה נתעוררה קליפת יוון, אשר היא קליפת כפירה בתורה. כן, היוונים זה כפירה בתורה, לא להאמין בתורה. ונכנעה על ידי החשמונאים. תמיד יש כוח נגדי שמכניע. כלומר, החשמונאים זה אנטיתזה ליוון, ופורים הוא קליפת עמלק שנתעוררה, והיא קליפה רוצה לעקור את הכל מן השורש ולפגום חג ושלום בשמו של הקדוש ברוך הוא, ונתבטלה על ידי הנס. כלומר, יש כוח שביטל את העקירה הזאת. זה מקטן שרוצים לבטל את שם השם, לא מופיע שם השם במגילה. שם י' כ' ו' כ' לא מופיע בשום מקום במגילת אסתר. אין את השם הזה. אלא רק ברמזים, בדילוגים. כן, למשל, יבוא המלך והמן היום אל המשתה וכו' וכו'. אז ברמזים יש דילוגים, והשם הזה מופיע. כן? או בסופי תיבות. וכל זה, בסוף, זה איננו, ואז שווה לי. אז הכל בקודים, יצר והפוך, כל המגילה היא בעצם קוד אחד גדול, וצריך ללמוד אותה לעומק, כדי להבין שבעצם השם הזה מופיע מלא פעמים, אבל בדילוגים, בקפיצות, בכל מיני הסתרים, ואנחנו צריכים לגלות את ההסתר הזה, מגילת הסתר. זה נקרא לגלות את ההסתרים האלה. זה כתב מורנו הרש"ב, צביה, רבי שלום שרעבי, זכותו יגן עלינו אמן, בהקדמתו לפורים, שאחר שכבר גברה הקדישה בפעם הראשונה על קליפת אמן, כלומר פעם אחת כבר הצלחנו לבטל את הקליפה הזאת שנקראת אמלק, אמן זה אותו דבר, כן, אמן זה המלך באותה תקופה של אותו אמלק, הנה אתה בכל שנה ושנה מתעוררת הקדישה נגד קליפת אמן, כלומר כל שנה מתעוררת קליפת אמן. מי זה היום קליפת אמן? כמו שהייתה, לא? איראן. באותו מקום בדיוק. מתעוררת קליפת אמן, מתחילים לשמוע עליהם הרבה, כן? אנחנו ואנחנו נעשה ואנחנו נעשה. ואנחנו צריכים לעורר נגדם את הקליפה הזאת, את הכוח הזה, שמבטל את הקליפה הזאת של אמן. גם בפרט. אותו דבר, אותו דבר. כלומר, מה מתעורר בפרט? למשל, דוגמה, נגיד, הוא אמר את זה, כן? הוא אמר את זה באופן יותר רחב, אבל למשל, בפסח, אם מתעוררת קליפת מצרים שהיא חוסמת אותי מלהשתחרר, אז אני עושה עבודה שהיא משחררת אותי, אז אני יוצא ממצרים. אם באדר עכשיו, כן, בחודש שעוד מעט מגיע, הקליפה שמתעוררת היא קליפת המן והמלאק, שהיא מביאה את העצירה חז ושלום של כל הקדושה, כן? מה אני צריך לעשות? להוסיף קדושה. ולהוסיף דברים, לעשות דברים, לפעול בצורה כזאת שתעורר דברים שהם נגד. כלומר, יש לי עבודה. לכן אמרתי מקודם שחשוב מאוד לדעת איפה אנחנו נמצאים. מי שלא לומד את הזמן, אז הוא לא יודע מה לעשות באותה תקופה. הוא יעשה תמיד אותו דבר. ללמוד את הזמן וללמוד מה קורה בכל תקופה. מי מתעורר נגדי בתקופה הזאת? אני לא יכול כל יום לראות על אותה מטרה באותו כיוון. כן? אם מתקיפים אותי מפה ואני לא יודע. כן, אז לפי כל חודש אני צריך לדעת מי מתקיף אותי. בתחום מיוחד, כן, של נכון, אז כל איך צריך ללמוד מי האויב שלי, ללמוד את האויב בחודש הזה, בכל חודש, ועל ידי לימוד זה, זה מאפשר לי לעשות את הדברים כי הם נגד, שדוחים את האויב הזה. אז אלא שאינו בפועל, כמו בפעם הראשונה, רק מתעורר את הקדושה כנגד הקליפה להכניעה שלא תשלוט עוד. אז עכשיו מה אני עושה? אני לא רואה כמו שהיה אותו סיפור עם האמן, החסברות וכו'. אז אני צריך להבין שהקליפה מתעוררת, אבל מיד אנחנו עושים, ויש לנו כבר פעולה, יש לנו כבר כוח, לעשות פעולות נגד, כן? תגמול, כדי לבטל את כל האנרגיה השלילית הזאת. אז כל אחד יבין לעצמו איפה האמן שלו, איפה החסברות שלו, ואיפה מרדכי, ואיפה. ואם הוא מושא את המרדכי בהסר של עצמו, אז הוא משתחרר מאותה קליפה. דברים ברורים, נכון? עכשיו אנחנו נקרא קצת מה אומר רבי נתן מברסלב, כן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, על העניין הזה. אחיזת המן היה מתגם את הדעת, כמו שכתבו חז"ל, המן מן התורה מנעים, ונאמר, המן העץ וכו'. כלומר, אני צריך להבין מאיפה זה מגיע, מאיפה זה יוצא. קליפת המן מתחילה מעץ הדעת. עכשיו, בתורה אין ניקוד, נכון? אם אני פותח עכשיו לפניכם ספר תורה בלי ניקוד, כתוב, כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאדם הראשון, האם מהעץ, שאמרתי לך לא לאכול ממנו אכלת, איך כתוב שמה? המין העץ. אבל אם אני לא קורא עם ניקוד, אני יכול לקרוא המן, המן העץ. כלומר, יש לי פה חיבור בין המן לבין עץ. ככה הוא גם גומר את החיים שלו, כן? תלוי על אותו עץ. מעניין. כלומר, יש פה קודים שהמן קשור לעץ. עכשיו, בוא ניכנס יותר פנימה. מה זאת אומרת שהמן קשור לעץ? מה קורה עם העץ הזה? איזה דעת? איזה עץ זה? עץ הדעת טוב ורע. כלומר, מה היה לפני ההופעה הזאת? איפה היינו נמצאים?
לא היה דעה.
אז איפה היינו?
בחוץ. אנחנו, לא.
איפה היינו? מה זה בפנים? איפה היינו? איפה היינו אם לא היה את הדעת טוב ורע? באיזה עת היינו? בעת החיים. בסדר? אם היינו בעת החיים, מה גרם הנחש? אז הוא נקרא המן, כן? זה אותו דבר, הנחש והמן. הוא הביא אותם למדרגה של דעת. כלומר, אם אני רוצה עכשיו לתקן את זה, מה אני צריך לעשות? יפה מאוד. לאבד את הדעת לכמה שעות. עד שלא ידע. הבנתם מה קורה פה? כלומר, אם אני נשאר בדעת בפורים, לא עשיתי כלום. חייב איניס לבסומה בפוריה, אדם צריך לסתות בפורי כדי לסחרר את עצמו מהדעת ולעלות למעלה, לעץ החיים. זאת אומרת, אני חוזר למקור שממנו נפלתי. בסדר? האישה היא תלויה בגבר. כל העניין זה האיש. העניין זה האיש. האישה יש לה מהירות. כן? זה כמו, בוא נגיד שה... כל מה שקשור לזמן, האישה פתורה ממנו. כי כל כך בזמן, כל הירידות והעליות שלהם בזמן, עם כל הבחינות, שכל מה שכלול במצוות שבזמן, היא פתורה ממנו. והגדר זה הפוך, הוא לא תלוי בזמנים. כלומר, אין לו שינויים, הוא ממש סטטי כזה. כן? הוא טסטוסטרון, זה אותו דבר. הפרוג'סטרון זה תמיד עליות ירידות, כן? אז הגבר, בגלל שהוא יותר ממשיך, אז דווקא במה שדבוק בזמן, הוא צריך את הבניין הזה לפי הזמנים. אז הוא מתאים את עצמו לזמן. ולכן זאת העבודה של הגבר, והאישה צריכה לשמור קצת ליד, שלא יהיה יותר מדי. כלומר, גם הגבר צריך להבין מי הוא. אם את יודעת כן, שבעלך הוא אדם שהוא מסתכל באופן שאחת אחת ושלום זה הופך להיות הוללות ולא שמחה של קדושה, כן, אז צריך לפני זה לדבר איתו ולהגיד לו, אדוני היקר, אישי היקר, אתה לא שותה, כי כשאתה שותה אתה אומר שטויות וזה חילול השם. אבל אם הבעל כשהוא שותה הוא אומר רק דברי קודש והוא בקדושה והוא ממש לא נופל למדרגות של בהמיות, אז כנראה שהוא יותר מחזיק מעמד בעניין הזה, והוא באמת צריך עד בלא ידע.
אבל מה הוא מתכוון בדעת?
כן, דעת זאת אומרת שאפילו לא לדעת למה אני שמח. כלומר, לעזוב את השמחה שהיא סיבתית. יש אנשים שהם שמחים בגלל שבפורים אני צריך להיות שמח ככה. לא בגלל משהו, רק בזכות בעצם, מעצם העובדה שאני ישראל, כן? בלי שום סיבה אחרת, מהתוכן הנשמתי שיש לי, שקיבלתי, זאת השמחה ממש. אין בגלל. אין סיבה. דהיינו, תנאי. ועל כן, אז זה המן. אז חכמים שואלים בגמרא, המן מן התורה, מניין? האם פגשנו את המן בתורה? הרי אמן זה בתורה שבעל פה, לא ראינו בתורה שבכתב, נכון? אפילו לא בתורה שבעל פה, זה במגילת אסתר. בתורה לא כתוב אמן, אבל כן כתוב אמן בשאלה הזאת, המנאה. על כן רצה להתגבר בחודש אדר. מי? מי רצה להתגבר בחודש אדר? אמן, שהוא בעצם הנחש בלבושו החדש. אתם מבינים? ואותו אחד, פעם ראשונה הוא נקרא נחש, אותו אמן. הפעם הוא חוזר, והוא נקרא הנן. אבל זה אותו אחד, זה תמיד הנחש, שרק מתלבש בלבושים יש לו תחפושות. הולך לקניון לפני פורים וקונה תחפושת חדשה כל שנה. ואנחנו צריכים לדעת איפה האמן מסתתר כל שנה, איפה הנחש בעצם מסתתר כל שנה. באיזה תחפושת יש לו השנה. אז פעם הוא התלבש ל... כן, התחפש להיטלר, פעם הוא התחפש למחשמם כולם, כן? פו פו. אז כל הכוחות האלה, כל שנה, מתלבשים בלבוש אחר. ואני צריך מנגנון, מכשיר מיוחד, שתפצח לי את הסופן הזה, ולמצוא אותו איפה הוא מסתפר, ולהגיד לו, הנה, ראיתי אותך את הנחש, עכשיו אל תתחפש יותר, אני תפסתי אותך. אתה מדבר על הלחם? כן, זה אותו שורש, יש לזה רמזים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל את צודקת, יש רמזים גם במן, שהוא האכילה, שזה אותו עניין של המן. למשל, רק דבר אחד כדי לא להתקע שם, כן? מתי הפסיק המן לרדת? בכניסה לארץ ישראל, באותו תאריך שהמן נתלה. כשתלו את המן, המן, אוכל, הפסיק. מעניין. כלומר, יש משהו שמחבר בין המן האיש לבין המן הלחם, האלוקי. כן, הבנתי את השאלה. בסדר? זאת אומרת, בכניסה לארץ ישראל, אנחנו כבר לא אוכלים לחם מן השמיים, שנקרא מן, אלא לחם מן הארץ. זה לא בתקופת האבות, זה בגיעת מצרים. אין מן בתקופת האבות. המן שיורד.
מתחילים את תקופת פסח עם אברהם שאוכל את המצוות.
לא, זה רמז שאברהם אבינו היה מקיים את כל המצוות.
מי מקיים את התקופת פורים?
זה העניין, כלומר, לא כתוב במפורש, כי מה שכתוב בתורה זה רק, לא תשאל לך לגמרא, המן מן התורה מניין. איפה כתוב? איפה כתוב עניין של המן? איפה? רק שם, למה? כי זה תורה שבעלפה. יש גם סיבה לזה. למה פורים לא נזכר בתורה? למה זה לא נזכר בתורה? לא כתוב בתורה פורים, נכון? על פורים, לא כתוב. זה קשור, אבל יותר ספציפי. למה פורים לא נזכר בתורה? כן, אפשר לסוף, תפתחו את החנות. מה אתן אומרות? למה פורים לא מופיע בתורה? כי אי אפשר לכתוב את פורים בתורה. הוא כל כך גדול כמו חנוכה שהוא לא נקלט בטקסט. כלומר, הטקסט של התורה במרכאות לא מספיק חזק כדי להכיל את האנרגיה שיש בפורים ובחנוכה. זה אומר שזה כל כך גבוה שלא מתלבש בכלים שאנחנו יכולים להביא. בכל מה שיש בפנים, אבל צריך ללמוד. כן? מה יוצא בפורים? מה מתגלה בפורים? בסדר? כלומר, לפי מה שאני אומר פה, יש בחינות בתורה שבעל פה שהן למעלה הרבה יותר גבוהות מהתורה שבכתב. תורה שבעל פה זה הנשמה של התורה שבכתב. יפה. אז חנוכה ופורים, זה החגים שהולכים להישאר לעתיד לבוא, מה שהם כן כל החגים. מעניין מאוד. כלומר, כל החגים מתגדלים, וחנוכה ופורים לא. כן. כתוב, כל המועדים עתידים להתבטל חוץ מחנוכה ופורים. למה? כמובן שזה לא יתבטל במובן שכבר לא יהיה, אבל אנחנו כבר לא נחגוג אותם באותה צורה שאנחנו חוגגים היום. כן? כלומר, יש שינוי מהותי בעניין הזה. למשל, בהגדה של פסח, כבר לא נקרא את הטקסט שאנחנו קוראים היום. כן? לא חשוב, אבל גם היום לא מקריבים. אבל לא נקרא את הטקסט שאנחנו קוראים היום. מה אנחנו קוראים היום? יציאת מצרים. מה נקרא עוד מעט? עליית עולי צרפת. עליית עולי אמריקה. בדיוק, זה עניין, זה העלייה. כלומר, כל ההגדה של פסח תשתנה לטובת העלייה וקיבוץ גלויות. האחרון. ואז לא יזכר כבר, אלא במרכאות, בקטן, כן, בפינה, זכרנו, יצאנו מצרים, אבל עכשיו זה העיקר. גדול כיבוד גלויות, כן, ממש, כיבוד גלויות זה דבר עצום. יותר מי, יותר מי, יותר מי, ככה כתוב בגמרא. בוא נמשיך. אז, ועל כן רצה להתגבר בחודש אדר, למה הוא רצה להתגבר בחודש אדר? הוא אומר פה הרב, שמת בו משה רבנו. משה רבנו נפטר בחודש אדר. נתפלט לגלגי מרומים לזין באדר. אותו רצה, המן, שהוא הנחת, לא לשכוח. הוא אומר, רגע, פה יש לי הזדמנות. אם משה רבנו נעלם, אין להם כבר מי שישמור עליהם. משה רבנו זה הרב, זה הגדול, זה האור, זה המגן. אם אין להם את המגן הזה, אז אפשר לשלוט עליהם. כי מיטת משה זה בחינת הסתלקות הדעת. אז מה זה מיטת משה? הסתלקות הדעת. מה? שאלה? מה זה בחינת משה? הסתלקות הדעת. כלומר, אם משה נעלם, משה מהו? בחינת הדעת, נכון? כתוב שמשה ידע, אשר ידעו השם פנים בפנים. אז אם משה מסתלק, מה מסתלק בעצם מהעולם? דעת. אז אם אין דעת, אין חיבור. אז הוא נקרא בחינת שינה. כלומר, כשאין דעת, מה אנחנו עושים? נרדמים, הולך לישון. כשאתה הולך לישון, אתה בעצם אומר, אני משחרר את הכל, אני כבר לא חושב, אין לי דעת, ואני הולך לישון. כשאתה קם, אתה בשליטה. אתה חושב שאתה, כן, שולט על הכל, אני צריך לדעת ככה וזה, ומתי זה, והכל זה, והכל מסיבה אצלי. כשאני הולך לישון, אני משחרר את הכל, ואין לי מה לעשות. אני כבר מאמין ובוטח במי שיש לידי. כן, אתה הולך לישון, הולך לישון, נגמר. אבל אם עם ישראל הולך לישון, זאת בעיה? מה זאת אומרת שעם ישראל הולך לישון? כלומר, או שאין חיבור או שיש יותר מדי. אמרתי שאם אני הולך לישון, זאת אומרת שאני בוטח, ואני כל כך בוטח שאני אפילו מסתחרר והולך לישון. תשימו לב, מי שלא יכול לפתוח, הוא יכול להירדם. הוא לא נרדם. הפוך, הוא תמיד בשליטה. אני רוצה לדעת הכל. הוא דרוך. הוא לא יכול לישון. אם אתם פוחדים למשל עם מישהו שנוהג בצורה לא נכונה, לא טובה ליישם, אתם יכולים להירדם? אי אפשר להירדם, אתם תמיד בלחץ ונאחזים בכל מה שישר ברכב. אבל אם אתה בוטח במי שנוהג, אתה הולך לישון, לא אכפת לך. אותו דבר כאן, אז מצד אחד, מצד אחד יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא. מצד שני אולי זה חוסר ביטחון בגלל שאתה כבר לא יודע מה לעשות, אתה נרדם. כלומר יש שתי אפשרויות להירדם. או שאתה נרדם בגלל חוסר ביטחון, זאת אומרת בגלל שאתה לא עושה כלום ואתה נרדם. אתה פשוט מסתחרר מכל הקודש, מכל הדברים האמיתיים בחיים שלך. אתה נרדם, אתה לא עושה כלום. אתה לא לומד מספיק, אתה לא עובד מספיק בקודש, אתה לא מתקדם בקודש כמו שצריך, נרדמת. ואז אתה בבעיה. או שאתה נרדם בגלל בחירה להירדם. כלומר, אני כל כך מאמין בך, אתה לא זוכר, וסומך עליך, שאני בעיניים עצומות, כן, ככה אנחנו אומרים, נכון? בעיניים עצומות, כן, נותן את עצמי, כן, משליך את עצמי, אשליך לשים להפכה והוא יחלקלך. אבל כאן, הייתה שינה שהיא מהבחינה הראשונה. כלומר, שינה לא נכונה. כלומר, עם ישראל נרדם. מה זאת אומרת עם ישראל נרדם? איך עם ישראל יכול להירדם? תגידו לי אתם. מה הוא עושה כדי להירדם? מה? זה מאוד. תקראו מה אומר המן. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כלומר, מה זה השינה האמיתית? המסוכנת, גלות. כשאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו ישנים. ולכן אומר המן, ישנו. וחכמים אומרים, אל תקרא ישנו, אלא ישנו. כשעם ישראל בגלות הם נרדמים. הם הולכים לאיבוד שם. ולא שהם עזבו את התורה, כתוב במגילה שהם הולכים לאכול שם עם החשברות, ויש להם מגיע חסרות של בית דין קודש פריס, באמסטרדם, בסטרסבורג, והשתייה כדת, אין אונס, השתייה כדת, תפר. מה קורה? מה, זה לא בסדר? לא. במקום לאכול משולחנו של מקום, של קוצה בריחו, ארץ ישראל זה שולחנו של מקום, אפילו זיתים ולחם, הם הולכים לאכול שם מכל מיני דברים, אצל החשברות, חז ושלום, שזה קליפה, אבל הכל כשר. בכלים של בית המקדש. זאת אומרת שאנחנו לא מבינים פה מה הולך. תשימו לב פרדוקס, לפעמים אתה כשר בפרט, אבל כל הכלל שלך אתה מת. וזה בדיוק מה שקורה שם. הכשרות היא בפרטים, החיים היהודיים הפרטיים נחשרים, הדתיים. הם שומרים סבת ועושים הכל אבל הם חיים באווירה של ארץ העמים התמי. ולהפך, יש מצבים שהכלל הוא טהור, והפרטים המעשיים הם לא בסדר. כמו יהודים שיכולים לגור בארץ ישראל, באוויר הטהור, אבל לעשות דברים בפרטיות שהם התנהגו של רשע. לכן יש צדיקים פרטיים שהם רשעים כלליים, ויש צדיקים כלליים שהם רשעים פרטיים. בסדר? אבל כל פעמים אנחנו חוזרים, הם יושבים שם. שאז הוא זמן התגברותו חז ושלום. אז מה הוא עושה הוא? כשהם ישנים, הוא מתגבר. בטח הוא רואה את האויב שלו ישן, נרדם. אז מה עושה אמן? הוא מתגבר. הוא שם לו סתם הרדמה, חומר הרדמה. כמו שהיה עם הנחש ואדם וחווה שהוא הצליח לפתות אותה, כאן הוא חוזר על אותה פעולה רק בצורה אחרת, בזמנים אחרים. מפתים את עם ישראל, הייתי אומר, מפתנים אותם, כן? נותנים להם הכל, כדי שירדנו. כסרן תיקון בכל הבחינה הנ"ל. מאכלים תמאים שאסרה תורה אין להם שום תיקון. כפה הוא נכנס למאכלים תמאים. מאכל תמא, שהתורה אסרה, למשל, לא יודע, שפן, כן? שפן, אסור לאכול, אין תיקון, אפילו אם תחסיר אותו כמה פעמים ומלח והכל, אין תיקון, אי אפשר לתקן וגם תברך עליו שהכל נהיה בדברו, אין לו תיקון. ועל כן מי שנהנה מהם, נמשך עליו חד ושלום חינת בעיסבון תוכלנה. מי שאוכל לא כשר, כלומר במנגנון לא טוב, מה קורה לו? הוא הופך להיות עצוב, הוא אדם שהוא עצוב ועצב ועצבים. כלומר, יש פה אותיות תורת של עין תדבט, שזה הרבה דברים, גם עבודה זרה, כי עצבים זה עבודה זרה, גם עצבנות, גם עצב, וכו' וכו'. יש בצע, זה הרבה דברים שיש בשביל. כלומר, יש לנו פה מנגנון, שהוא מסוכן, שהם גם חטא אדם הראשון, שמשם נמשך חז ושלום טומאה. אני שואל אתכם, מה זה פגם אדם הראשון? מה, אדם הראשון אכל משהו לא קשה? סך הכל, פרי את הדעת. זה היה קשה או לא קשה? אני שואל, קשה או לא קשה? קשה, נכון? עובדה שעוד כמה שעות מסבת הייתה נכנסת, אומרים לנו חז"ל שהיה מותר לו לאכול מאותו עת, רק הוא אכל את זה לפני הזמן. יוצא שכשרות זה לא רק, חותמת של הרבנות, כשרות זה דבר יותר עמוק, ואם הדבר הוא כשיר או לא כשיר.
הוא עושה את הכשר.
כן, לא, כסף עם קוף, משהו אחר, כן? כלומר, אם הוא הזמן מתאים לו, ואם וכו' וכו', מלא דברים שהם היום, עכשיו, ברגע הזה מותרים, אבל עוד 5 דקות לא, ועוד 10 דקות כן. כמו בשר וחלב שצריך לחכות זמן, אז הכשרות, כמו שאנחנו חושבים, היא לא רק כשרות של חתימה, חותמת. שממונה עליו המן עמלק, אז מי ממונה על כל התומעה הזאת? המן עמלק. כלומר, מה זה התומעה הזאת של, של המן ועמלק? מה? זה להכניס את האדם לסדרים שהם לא סדרים אמיתיים. זאת אומרת, הוא מוציא אותו מהסדר הנכון, ואומר לו, לא חשוב, עכשיו, אחר כך תעשה, מה אכפת לך? כן. האישה נידע, לא חשוב, עוד יומיים היא במגבנות, ילך לפני, מה קרה? לא קרה כלום, תחת כל מה. כל הדברים האלה הם כל כך חמורים, שזה בעצם אכילה, כי אני מדבר רק על אכילה, כן. זה גם נקרא אכילה. לפני הזמן, אחרי הזמן, וצריך להיזהר מאוד. כי כל זה גורם לעצבות וללחץ מאוד מאוד גדול אצל האדם, בכל התחומים. אם זה בכלל, אם זה בפרט. ולכן, הממונה על הדבר הזה בקליפה זה נקרא עמלק. מה זה עמלק? המן עמלק, תמיד הוא קורא לו המן עמלק, תמיד מחבר ביניהם. כן, מה זה עמלק? כן, אבל מה קורה? מה הוא עושה? מה? הוא מקרב. מה מפריע לעמלק? בוא נשאל את זה בצורה אחרת. את מה? מה? ביותר פשוט, מה מפריע לעמלק? זה פשוט, מילה אחת. זה כתוב בשם שלו. יפה מאוד, עם. עמלק, כמה שהיא יותר פרטית, הוא שמח. לא, אחדות זה לא אותו דבר. אחדות זה חיבור של פרטים. אני לא מדבר על זה עכשיו. הוא הפוך, הוא שמח שיש פרטים. כשיש עם, הוא לא סובל. אז מה הוא עושה לעם, עמלק? עם? לק. מה זה לק? לא, לא לק. לק. זה מלשון ללקק, אומרים חז"ל, כמו כלב שאוכל את עם ישראל, רוצה ללקק ולהוריד את כל עם ישראל מההיסטוריה. למחוק את העם. כן. אז חום, כן, לאכול את הכל. זה נקרא עמלק. מי הביא את עמלק? בלעת ובלעם. מה זה בלעם? בלעם. בולע את העם, אותו דבר. כולם באותו שורש. עמלק ובלעם, בלעת. כן? כלומר, תיקחו את בלעת ובלעם ביחד, מה זה עושה? עמלק. ומאיפה השורש שלהם? מי זה השורש? נחש.
שהוא
לבן. שהוא?
לבן.
שהוא מה?
לבן,
לבן הארמי. בסדר, אז מה?
לא, לא.
לפעמים הוא מתחבר בהיסטוריה, מופיע בכל מיני תחפושות. לא חשוב. על כל פנים, כל פעם בהיסטוריה הוא יופיע בצורה אחרת. שעל ידי זה מתחייבו שונאיהם של ישראל כלי יחד ושלום. פה זה לשון נקייה. מדובר על עם ישראל. בגלל התומעה הזאת, אז, כן, כדי לא לומר שזה ישראל, שמתחייבו אומרים שונאיהם של ישראל. אבל מדובר על ישראל, חז ושלום. כן, זה לשון כדי לא, חז ושלום, לעשות עוד איזה כללה, דבר רע, חז ושלום, אז אומרים שונאיהם של ישראל, שתבוא עליהם, אמן. אז זה נקרא שהתחייבו כלי יחד. למה הם התחייבו כליה? כי הם נרדמו. הם נרדמו ואפשרו שיוכלו אותם.
כמה כבר הם
התחייבו? זאת אומרת, חייב איתה. כשהאדם לא מתנהג כמו שהוא צריך, אז הוא חייב שלום ונקרא מתחייב. כלומר, מתחייב בנפשו כאילו חייב איתה.
אז
כי על פגם זה נאמר ביום החולך ממנו מות תמות. ביום החולך ממנו מות תמות. אדם שאוכל את האכילה הזאת, שמפנים את הסיטואציה הזאת, כן, אכילה, תשכחו סתם שזה סתם לאכול, אלא להפנים דבר כזה, לאכול את זה ולא להגיד כלום, להירדם, זה נקרא חד ושלום, כן, מות תמות. כלומר, זה נקרא מיתה. אנחנו צריכים להגדיר מחדש מה זה לחיות ולמות, כן? כדי להבין את הדברים האלה. כי חושבים שלחיות זה ללכת ברחוב, ולמות זה להיות בגבעת שאול. נכון, אז הרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. הגדרנו כמה פעמים, כן, מה זה רשע? מה זה רשע? מה זה רשע? כלומר, ממה הוא מתרחק? מעם ישראל, מהכלל. אל תבריחו, הכל כתוב. בהגדה של פסח כתוב מה רשע לפי שהוציא את עצמו מהכלל. זהו, רשע, הנה הרשע. אין לכם, אל תבריחו, הכל כתוב. חייב, אז מה קרה לו? לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. העיקר שלו לא קיים. עוד פעם, הדבר הכי חשוב זה להיות חשוב לעם ישראל. אל תזה ייכנס לכם, לא חשוב. כי זה הטבע האמיתי שלנו. זה העניין. כמה שאני יותר קשור לעם, כמה שאני יותר בריא. כמה שאדם מתרחק מהעם, כמה שהוא חולה, חז ושלום. עד שהוא רשע, יש לו רצון משל עצמו, זה ראשי תיבות. יש לו דברים אחרים בראש, אין לו את הבניין האמיתי. אז הוא נקרא מת, רשעים אפילו בחייהם קוראים מתים, וצדיקים, להתך, אפילו במיטתם, קרואים חיים. קר לך? אז אנחנו צריכים להגדיר מחדש מה זה לחיות ומה זה למות. ועל כן, בסוף 70 שנה, עכשיו אנחנו חוזרים להיסטוריה. איפה כל הסיפור הזה קורה? מתי זה קורה כל הסיפור הזה של קוראים? לא, לא, בסוף 70 שנה, לא לפני, בסוף 70 שנה, זאת אומרת אנחנו כבר 70 שנה בגלות, 70 שנה בגלות, זאת אומרת שהגלות אמורה להסתיים כל רגע, עכשיו, מה עושים האנשים במצב כזה, מה צריכים לעשות? בוודאי, מתכוננים, מתעוררים, אתם מכירים קצת זמן כזה? אם היום אנחנו נרדם כי אנחנו אוטוטו בגאולה ואנחנו גם כן בסוף 70 שנה אבל פה זה בסוף 2000 ואנחנו נרדם חז ושלום כמו שהם נרדמו שם אוי ואבוי אז דווקא בסוף דווקא כשזה הכי 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 קשה כן אומרים חז"ל כן חכמים אומרים לנו מתי הכי השינה הכי כבדה באמצע הלילה או בסוף הלילה? יפה מאוד. אומרים לנו חכמים, בסוף הלילה יש חשק לישון עוד יותר. אנחנו עכשיו בסוף, יפה מאוד, אז אנחנו עכשיו בסוף הלילה. ואם בסוף הלילה יותר קר למדנו, יותר חשוך למדנו, יותר פינה, עכשיו אנחנו לומדים, כמה צריך להיות גיבור כדי לקום דווקא אז? כמו שאת אומרת, התגבר כארי. אני צריך להיות אריה עכשיו כדי לקום. אם אני לא אריה, אני חז ושלום הולך לישון, כמו שהלכו לישון. כשאתם מבינים דבר כזה, מיד אתם יוצאים מהפסימיות. מיד צריך להתעורר. שאז הוא התגברות השינה חז ושלום, מבחינת ההסתרה. מה זה שינה? זה לשם שאתה כבר לא מבין כלום. זה בסדר. הרי שינה זה אחד מ-60 מהמיטה, מהמוות. אתה כבר לא מבין כלום. ועל כן שראו המן והחשברות שעדם לא נגאלו ישראל, כן, הם גם סופרים, הגויים סופרים איתנו, שכולם יודעים מתי זה. גם הגויים סופרים. מה אתם חושבים שהיום כל האויבים שלנו מתעוררים סתם ככה? למה? הם יודעים שזה הסוף, הם סופרים, יש להם חשבון, הם יודעים שאנחנו מגיעים לסוף, והם פוחדים עכשיו, כי הם הולכים, כן, הולכים להיות משהו פה. הרב פוק אומר גצל, שכשיהיו 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, תהיה מהפכה רוחנית.
כמה אנחנו
נהיה?
לא, יהודים.
כן, בדיוק, יהודים. למה אמרת לו לא? עוד לא אמרתי כלום.
אתה הולך לכלול גם
את ה... לא? נו, אז כמה יהודים יש פה? בלי עין הרע. שבוע הבא אני אהיה 6 מיליון. זה האופטימיות שלי, מה אני אעשה? זה עזרת השם. כן? צריך עלייה גדולה, נכון? וילודה גדולה. כן? צריכה להוציא מהר, למצוא תינוקות מהבטן. אז זה כל הכוח, אז זה כתוב שתהיה מהפכה רוחנית שלא הייתה כמותה. ואנחנו מאוד מאוד קרובים לעין הרע לדבר הזה. אז עדיין לא נגאלו ישראל, באמת עורנו משנתם, שנתם. עכשיו אתם מבינים על זה? 2000 שנות גלות. מה זה 2000 שנות גלות? יפה, לא רק שנים. שנות גלות, שנות. 70 שנות גלות, זה 70 שנה שהיו ישנים. 2000 שנות גלות, זה 2000 שנה של ישנים. ולכן כשמתעוררים, זה נקרא התחייה הלאומית. זה תחיית המתים. אז שלא יבואו אנשים ויגידו לכם שמדינת ישראל זה לא ראשית צמיחת גאולתנו. אז ולא יתעוררו מסגנתם, על כן סבר שלא יגאלו ויתעוררו עוד חז ושלום. כי עד 70 שנה יש תקווה להתעורר מסגנה. למה? למה 70 שנה יש תקווה להתעורר? מי שלא יתעורר אחרי 70 שנה הוא כנראה כבר לא יתעורר יותר. מה זה 70 שנה? איפה ראינו 70 שנה? נכון, אבל איפה 70 שנה? איפה כתוב 70 שנה? יש סיפור בגמרא. לא הבנו את זה שנה, נכון? חוני המעגל ישן כמה זמן? 70 שנה, והוא התעורר אחרי 70 שנה. 70 שנה, כדי, יש סיפור, אני לא רוצה לקראת אותך. כן, מה חרוב, כן. דרך אגב, זה נקרא חרוב. זה חורבן. זה הפרי הכי הכי ארץ ישראלי, כביכול. לא דומה לכלום, לכאורה. מה זה חרוב? מי אוכל חרוב? איזה יצב, שחור, לא יפה, לא כלום, אין לו רע. אין לו כלום, אבל יש בו הכל. הכל, כל הוויטמינים הכי גדולים שיש באוכל, יש בחרוב. זה הבריאות, ממש בריאות. כלומר, מה זה הפרי הישראלי? מה זה הפרי הישראלי? זה רק תוכן בלי תוספות של יופי. הפך ממה שיש בחוץ. שם הכל יפה יפה, אבל אין את התוכן. נכון, הוא לא מסיבת אמינים, אבל יש לו סגולה מיוחדת. לכן דווקא אותו אכל רבי שמעון, דווקא אותו אכל רבי חנינא בן דוסא, דווקא אותו אכלו גדולי ישראל. מעניין? למה? אז זה עניין של חרוב. חרוב זה כמו הר חורב. מה זה הר חורב? הר סיני. כשאדם אוכל חרובים, הוא מתקשר לבחינה הזאת של הר סיני, כלומר על ידי החורבן הוא בעצם מגלה קומה חדשה. כן, זה כמו סיני. חורב זה סיני, חורבן. למה הר סיני נקרא הר חורב? דרך אגב, זה הר ברכה, לא? מה זה הר חורב? אתה מקבל עליו את התורה ואתה קורא לזה הר חורב? יפה, כלומר כדי לבנות מדרגה של קודש יש חורבן של מדרגה קודמת. אז זה נקרא הר חורב. כשהתורה יורדת, היא מחריבה את כל הקליפה. זה לא להחריב את הקליפה, הפוך. אז יש תקווה להתעורר עד 70 שנה מסינה, ואחרי שעדיין לא נפלו מכל ה-70 פנים. למה 70 שנה? אז פה יש הסבר יותר חסידי, יש 70 פנים כנגד 70 אומות. אם האדם נופל מכל הבחינות, הוא כבר נטמע, כן? התבולל לגמרי, לחלוטין, הוא כבר לא קיים, אז הוא חז ושלום, אין כבר תקווה כביכול. אבל פה, כן, עד 70 שנה הוא עוד לא נפל לכל הבחינות. ועל כן היה ראוי שיהיה הגאולה תכף ומיד בסוף 70 שנה, ולא תאחר אפילו רגע, כי שיתעכב יותר מ-70 שנה ונופלים חז ושלום מכל 70 פנים, אז היה קשה מאוד להתעורר מהשינה, אוי ואבוי. אז אסור לנו לרדת למדרגה הזאת של שינה כזאת, של תרדמה כזאת, שהיא מנסקת אותנו מכל היסודות של הקודש. כן, ברוך השם, כן? אחרי 2,000 שנה, לא 70, 2,000 שנה, בכל זאת דחינו, שיש תחיית המתים, חזון העצמות היבשות. אנחנו עצמות יבשות, שחזרנו לתחייה. כלומר, לא נשאר כלום, וחזרנו לתחייה. לחלוכית לא הייתה שם, כלום. והנביא בא ומחיה את כל העצמות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מי זה אלה? זה כל בני ישראל הם. שאמרו, עוד לא עבדה תקוותנו. הם אמרו שמה, עבדה תקוותנו. אני אומר לך, עוד לא עבדה תקוותנו. לכן נכניסו את זה בתקווה. לא עבדה תקוותנו. על הפסוק שמה. הם אמרו, עבדה תקוותנו. אי אפשר כבר. אנחנו אומרים, לא עבדה תקוותנו. הפוך, הנה עובדה. חזרנו ואנחנו חיים. כן, תסתכלו על העצים שלכם בבית, לפני שבועיים. חתיכות מקלות, נכון? מקלות. מקלות. שבועיים אחרי זה פרחים, איזה יופי, ועוד מעט פירות. מאיפה זה יוצא? מקלות. מי שלא מבין את התהליך, הוא אומר הכל מת. אנחנו אומרים לו, זה ישן, אבל בפנים זה ער. כמו שכתוב בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא כל חמש דקות בא שאני לא ארדם ממש. אתה ישן? לא, אחרי אני כבר לא ישן. אני לא יכול לישון, אתה כל הזמן דופק. כן, תמיד אנשים כאלה מיניקים. כשאומרים לכם, אתה ישן? לא, עכשיו כבר לא. אחרי חמש דקות אתה כבר מתחיל לרדם. אתה ישן? לא. כנראה אני לא אתן. כן?
לא, אבל תמיד אומרים עוד
חמש
דקות,
עוד חמש. אז מי עושה לנו את זה? הקדוש ברוך הוא. כדי שלא נרדם, הוא תמיד כל דודי דופק. אבל זה כל זה פנימי, זה לא איזה דפיקה בדלת. זה דפיקה בפנים, בלב, כדי לעורר אותנו למדרגות האלה. איך אפשר לדפוק בלב של האדם? כשהוא בא ללמוד תורה, זאת הדפיקה. כשהוא בא ללמוד תורה והוא מתעורר ופתאום קם מתחייה מהלימוד, אין דפיקה יותר חזקה מזה. ואז הוא מתעורר, פתאום קם מתחייה. הוא בא עייף והולך חי. הוא הגיע לאימון מת, והוא יוצא מהאימון מלא אמונה, מלא חיים. זה הכוח, זה הבחינה. נמשיך לבוא הזאת.